טוב, עדיין אנחנו קצת בסקירה מהירה של ספר שופטים, מהירה מאוד. ששבאמת ספר שופטים מתייחד בכך שבספר היחידי דומני ספר התנ"ך שיש לו הקדמה, פרק ב' עד ב', שבהקדמה הזו יש סיכום של כל הספר כולו. שני אחת מהדמצא לאן הגענו. והסיבה לכך היא, כן, בעמוד כובב קמו לה את שיר השירים, כמעט הגענו. והסיבה לכך, כדיברתי פעם שבה, אני רק אוסיף כמה מילים, זה בדיוק מה שהרב כותב כאן. הסיבה לכך היא ש על פניו כשמודים את ספר שופטים זה נראה, לא לשינם חזל הגדירו את זה, צריך להבין את הביטוי הזה, נזכרת את זה פעם שעברה, דור של הבל, דור של הבל ונשמע של כלום, כי באמת בקריאה הראשונית של הפרקים, עיון מהיר, לימוד מהיר של הפרקים, כן? נשמע שהכל סובב באופן, זה מזמין מעגל קסמים, כאן שופט, מושיעת ישראל, מחלץ אותם בצורה זו אחרת מהעבודה זרה, תוך כדי זה שהם משתחרים מעול הגויים של סביבותיהם, מת השופט, ועוד פעם נכנסים ללופ הזה, לסיפור הזה, חוזרים לעבודה זרה עד שקם הבא בתור, וככה נראה כאילו, אני יודע, זה משהו סיזיפי בנעז, כלומר עולים ויורדים כל הזמן, לא מצליחים להתייצב למעלה, עד שקורה מה שקורה אחרי 400 שנה, וזה נראה כאילו הספר נגמר במקום שהוא התחיל, כמובן ולא היא, כן? וכשחזל דיברו על דור של אבל, אני חושב שהזכרת זה פעם שעברה, אז אבל זה לא הכוונה היא במובן של הגור נישט, כן, כלום, אלא מה של דור של אין בו הוצאה מן הפועל, אל הפועל. ולשון אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, מוכר הביטוי הזה, כן? אבל פיהם של, של תינוקות של בית רבן, באמת במחל, בסוף מסילת ישרים, יש לו מה שנקרא בחלק מהמהדורות פרי עץ חיים, שזה בעצם ההקדמה שלו לקוף למתחיל פתחי חוכמה, שם הוא מסביר את המושג הבל, הוא קצת מקשר את זה לה, זה מאוד מעניין לארבעת היסודות של אריסטו, אבל זה לא העניין כאן, על הרוח, יסוד הרוח, יסוד האש, זה מאוד מאוד מעניינים שם בעניין הזה לרמח"ל כדרכו, אבל על כל פנים, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, זה לא כלום, כשזה עדיין לא מתגבש אצלם לתורה סדורה. יש באמת שהגמרא, אני חוזר לכאן, שהגמרא דנה על כך שאל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן שעומד להם פרק 16, שעומד להם בגיל מבוגר יותר, אז מאוד מעניין. בדרך כלל ההבנה הפשוטה היא, כן, מה שאגרו בגיל קטן, אז מלווה אותם כל הזמן. יש מפרשים יותר מזה, שהכוח שמרים את הלימוד גם בגיל מבוגר זה תוצרתו ב בהתחלה הבלתי מוסברת, בקשר הראשוני שיש לתורה. זה קשר עצום, שונה ממשהו, זה לא קשר שכלי. אז יש מקום להאריך בזה, אבל זה לא נושא כאן, זה מה שמוכר הביטוי הזה, צמד המילים שהרב מכנה אותם תום הילדות, יש אפילו דברים על העניין הזה כסוגיה לעצמה. אבל מילים אחרות, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, זה לא רק כשהם ילדים, גם כשהם מבוגרים, יש את הצד של ההבל הזה, כן. עכשיו לכן אני אומר, סחור סחור, אני נחפש עוד מקומות בסידור שכתוב, בתפילה, בסידור בתפילה, בתפילה או בפרשות, בתנ"ך, הבל, אז עוד פעם, עכשיו אני מקבל, מי שירצה ללכת מקור אחרי מקור, לא תמיד זה מסתדר, נכון? כדרכם של דברים, הדברים הם היו כל כך פשוטים, אף אחד לא חושב אחרת, כנראה שם לא, לא כל כך פשוטים מהפשט, אבל לכן הבל הכוונה היא כוח שנוצר בצורה לא מגובשת עדיין, יוצר את הבסיס הרוחני הראשון כדי שהכוח יתפרץ, וזה אותם שנים של השופטים. עכשיו, אני חוזר לעניין של ספר שופטים. כל זה נלמד מהעובדה שיש הקדמה לספר שופטים. כי באופן חריג יש הקדמה, יש, צריך לזכור, שני סוגי הקדמות, כעיקרון, בספרים, בתנך כמעט אין, או בספרים רגילים. יש או הקדמה ש, אומר את זה בצורה כזו, מסביר למה הספר נכתב. לא מדבר על הקדמות של היום, שבהם מזכירים את כל הנפטרים במשפחה ואת אלה שעוד חיים ומודים להם אוהבי הנאייס, ככה אוהבים לקרוא את ההקדמות האלה, אבל מי הבן דוד של מי וכן הלאה. לא על זה אני מדבר, אבל הקדמות של ראשונים ואחרונים, כן, פחות הזכרו שם שמות, אבל בכל אופן, יש הקדמות, תקראו למילה את ההקדמה של שם שמייטה, כן, היא לא עוסקת בספר עצמו. בירוק של דברי תורה, הרב ציודה אומר שזה הקדמה מהרלית, ככה הוא קורא לזה, אגב, הוא כתב את זה בערך בגילכם, נדמה לי, אפילו צעיר מזה, יש כאן האגדות שיורידו את זה למטה למטה, אבל הצד השווה שבגיל צעיר, זה א', לא, זה לא אומר שמחר תים תוסקלים זה שאתם מסוגלים לכתוב הקדמה כזה, יש עוד כמה דברים שכולנו עוד לא למדנו, אשר שמעת למטה כבר בגיל 16, אז... וכן הלאה. בכל אופן, אבל יש הקדמות אחרות, כמו המהר"ל, שאתה לומד את המהר"ל, אתה גומר את הספר, אתה מבין מה כותב בהקדמה. זה סיכום של הספר כביכול. זה לא רק רקע. שהספר שופטים הוא קצת, ההקדמה שלו הוא קצת מהסוג של ההקדמה השנייה. היא מתואר שם, בצורה מאוד כללית, דיברנו על מצב של מעגל קסמים, אז זה גם שם, כן, כאן מושיע, מוריד, תסתכלו, אתה שואל שמה צריך את ההקדמה הזו. כדי ללמד אותנו דבר אחד, שיש כאן שיטה פנימית, בניין פנימי, זה לא מקיאות היסטורית. והבניין הפנימי הזה מה שיש כאן כל הזמן. כן? זה ליצור את המציאות שתביא אותנו בסוף לזמן דוד ושלמה לחבר בין הידיעות בצורה שלמה. עד שנגיע לדור ה-15, לימי שלמה קיים הסייר בהשלמות, הידיעות מחוברות פעם שנייה. זה לזה אומנם לא כמו בדור המדבר, כי בכל זאת יש מלך פיזי, מלכות, או כמו שמישהו פעם שעברה, גם המלכות התפרקה בשלב מסוים, נראה היום למה, אבל זה, לכן זה לא כל כך מתאים לדור המדבר, אבל זה כן מתאים למצב האידיאלי. לכן המצב האידיאלי של עם ישראל, אנחנו פוגשים אותו בשני מקרים, וערבה לה השם מנחת יהודה וירושלים, כמי עולם וכשנים קדמוניות. אז כפי שחזל דורשים, כמי עולם וכשנים קדמוניות, כמי עולם הכוונה היא בדור המדבר, כשנים קדמוניות זה דורו של שלמה, דוד ושלמה. זה שני המצבים, שני הסיפורים האופטימליים, האולטימטיביים, המוחלטים. כמובן בקומה שנייה, כן, בקומה שאיננה קומה זה אני מתכוון. אבל זה מה שהכותב נקרא את זה מהר עוד פעם. רק מהר מהר, אמנם קמו לה מדלג שורה, גואלים ומושיעים, אחרי ההשפעה מאומות העולם, והניסיון של ההשתחררות מהעול הרוחני, עול. כלומר, לפתח רק את הצדדים הלאומיים בלבד להפנות עורף למקור, להערה של השמש, להשתמש בירח כביכול. קמו לגואלים ומושיעים השזרוע עזר מעט והסמכו בנפילתם, כל פעם הרימו אותם כל השופטים השונים, ולפעמים אפילו יותר מזה, שמשון, שטח, אשר היה מערב מתכוון כאן, הופיעו גיבורי אל שאפילו קידמו אותה יותר, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, וקשורה עוד בצורכיה, כדי להגיע למרום ההורה של הרעיון האלוקי שמכתיב ומפתח את הרעיון הלאומי. טוב, הרב לא מפרט כאן בדיוק לאיזה שופטים הוא מתכוון, ולאיזה שופטים הוא מתכוון כאן, אבל... כן, ברור שהכוונה אלה שופטים מפורסמים יותר, מפורסמים, צריך לזכור שלא כל השופטים, אולי הרב מתכוון אל האחרים, לא כל השופטים יש לנו הרבה ידיעות מה הם עשו, כן, נסו להיזכר, ספר שופטים, פרקים רבים על גדעון, יפתח, שמשון, שחרים, שם פסוק או שניים, כן. אז הרב מדבר על הדמויות המרכזיות שזכו לכמה פרקים בגלל העניין הזה, נמשיך הלאה. אגב, לא כל השופטים גם צריך היו גדולי הדור בלשון המעטה, כן, אבל כפי שהרב כותב כאן, הם קישרו אותה לצור חייה, עסקו אותם ביסוד הלאומי. וזה לא בחינם, כי רצו להשתחרר מהקשר, לשחרר את הקשר בין הידיעה הלאומית לידיעה האלוקית, הם חיברו את זה מחדש, לא בגלל שהם היו גדולי הדור. נגעו ביציאת מצרים, מוטיב שחוזר על עצמו שם, כי הם חצו ולדרים. יפתח, הרי את הנדר המפורסם של יפתח, כולם מכירים עם ביתו, שאלה מפורסמת, למה הוא לא התיר את הנדר? הוא לא התכוון מה שבסוף היה, כן? מי שתצא פתח ראשון, הוא לא התכוון, התרת נדרים, לא צריך להיות גדול הדור כדי לדעת את פרשת התרת נדרים. אז יש בזה מפרשים כמה דעות, כבר חז"ל עוררו לעניין הזה. נאמר, שתי דעות שצריכות לעניין אותנו בהקשר הזה, אחת צריכה לעניין אותנו בהקשר הזה, אחת צריכה לעניין אותנו בהקשר כללי, יש דעה שנדמה לי אברבנל או המלבים, אחד מהפירושים הקלאסיים שם במקום. אז הוא כותב שהסיבה שיפתח לא הפר את נדרו, למרות שהוא ידע שהוא יכול להפר את נדרו, כך הוא טוען, בגלל שיפתח היה מנהיג, ומנהיג בישראל צריך לדעת שאם הוא אומר משהו, צריך לעמוד אחרי זה. יש לי רושם שלא כל ראשי הממשלות למדו מלווים, כן? נאמר את זה בצורה עדינה הזאת, כן? זה א', וב', אבל החז"ל אומרים ביטוי מאוד חריף בעניין, במדרש במקום, שלמה יפתח לא הפר את נדרו, הוא היה עם הארץ. זה לא מחמאה גדולה, תסכימו איתי, כן? אבל הוא היה המנהיג, יפתח בדרו כשמואל בדרו. זאת אומרת, הנקודה היא, הוא לא היה רב ראשי, אבל הוא עורר בעם את הכוחות, הצביע לעם את הקשר בין הכוחות הלאומיים לבין יציאת מצרים, לבין האידאה האלוקית לבין האידאה הלאומית. זה מסובב סביב עצמו עד תקופת המלכים. עכשיו השאלה היא, התפר בין תקופת השופטים לתקופת המלכים, זה גם דבר שדרוש בירור מי יצר את זה. אלי, חנה, אלקנה, כן, צריך לעסוק בדמויות האלה גם כן כשלעצמם, כן, עובדה שחנה, כדוגמה לדבר, הגמרא אומרת במסעת ברכות, כמה הלכת הגברת, ג' ו' ר' ו' ו' ג' ו' ר' ו' ו' כלומר גדולות, למדנו מחנה. אנחנו יודעים, המפורסם שבהם ש... לא, לא להשמיע את הכל, להתשבע לשיקורה, כן? יש שם עוד כמה הלכות שמופיעים. טוב, זה צריך להתבונן, זה פלא גדול, צריך ללמוד. ארגוני אנשים צוהלים מוסמכים, אבל לומדים הלכות מנשים, טוב, זה ודאי לא מקרי, כן? שמשחנה הרב מעריך בפסקאות הרלוונטיות בברכות, חנה זיהתה שאנחנו עומדים במעבר מדור לדור, מדור של לב ולדור של מלכות, ולכן התפילה צריכה כבר לקבל את המשמעות של זה. טוב, מה זה אומר? יש פסקה מקבילה גם בקבצים החדשים של הרב, מה שנקרא פנקס מ"א, זה פנקס שהרב כתב בשלב מסוים שבו כך סיכם את הרשמים שלו למה שהוא פורש בארץ, להפעה על אותה ארצה. שם הוא עוסק הרבה בקשר בין גאולת ישראל לבין המצב הערבי, אז הוא מדבר על זה שגם גאולת ישראל צריכה לחדש דברים בענייני תפילה. יש ביטוי כזה, כן? בדורנו. טוב, מה הוא מתכוון? אני לא יודע. עושים את זה כל מיני שימושים לא זהירים, אבל בואו נשאיר את הדברים. כן? לא... אבל לענייננו, ודאי שמדובר כאן שחנה זיהתה את המעבר מדור לדור, כן? למה דווקא היא ולא שמואל ולא אלקנה, טוב... עושים לפרקים האלה של התנך, עד כאן. ולעד, גם הסיפור עם בני אלי, כן, מאוד משתרבב כאן עם החטא, או לא, חטא, כן, כל אומר בני אלי חטאו, גם אצלנו בשבת נלווה, מה בדיוק היה הסיפור עם בני אלי, ההבנה של המשכן, וכן הלאה. בכל אופן, כותב הרב, כל זה עד שבועה רביעית, כאן לעד לא ישכח מזיכרונה, נחרט בזיכרונה, לא רק שכחה אינטלקטואלית. אותו תור זהב, ימי שלמה, כן, שבפריחת ימי שלמה, תורזה שורת ימי שלמה, בבינן הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו, שכינה, עוז החיים, חיים המעשים, אידיאה לאומית שהתגלתה בו, איך? ב, על ידי דרך, אנחנו פוגשים את זה, הבת עושר האידיאה האלוקית והלאומית המשולבות את זה. את המקדש והמלכות, וקיים העשייה רבה, שלמות, דיברנו על זה, וההשתלמות החומרית שם היא לא באה משום, זה צריך כל מה להזכיר, זה הסתעבות חומרית, השלמות, אלא להפך, שהממד הערכי מופיע בכל מעלו, בכל מסגרות החול, שילוב טוטלי של האידאות, מצב מאוד מיוחד במינו, והעוצמה הכלכלית מבטאת את הקודש, והקודש משקף את העוצמה הכלכלית וכן הלאה וכן הלאה, לכן חזה, לכן הפסוקים מתארים בצורה מאוד מפורטת את כמות המזון של ההכנות של שלמה וכן הלאה וכן הלאה. יש הרב זצה לא עסק, זה צריך לזכור, היו שתי הערות, הרב זצה לא עסק, אני לא זוכר אמרתי לנו זה פעם שעברה, דומה שאין נושא שהרב זצה לא הפך בו. אין נושא בכלל בעולם הקודש, בעולם המפגש עם הקודש בדורו ובדורות שקודמים שהרב לא כתב עליו. לא רק מה ש... לא בגלל שלא נחשפו לו, במה שקיים, כן? זה פשוט מעורר פעם, כל פעם, כן, סוג של יראה עצומה על הגודל העצום של הרב, שכל נושא הוא הפך וסדר לנו אותו מחדש. חוץ מלא פחות ולא יותר נושא אחד שהרב לא כתב עליו לכאורה הרבה, זה הנושא הכלכלי. עכשיו צריך לזכור שמדובר בתחילת המאה ה-20 שהעולם רעה שלהם, הקפיטליזם, סוציאליזם, המהפכה הבולשוויקית, הקומוניזם, יותר מוכר המרקסיזם, כל מיני איזמים כאלה שהפכו את בעולם העתיק. והרב היה מודע לזה. אתה מצפה באיזה מקום ללקט פסקאות ולהוציא קונטרס, נראה אורות הכלכלה, לא יודע, משהו בצורה הזו, כן? וזה לא עובד. עכשיו יש יהודי חשוב שדווקא אמר לי שהוא עובד על העניין הזה, הוא מוציא חוברת, הוא ליקט בכל מיני מקומות, אז זה מעניין, נמתין שזה יצא. אבל חופן, אני שואל את עצמי, למה הרב לא כתב את זה בצורה ישירה? אני חושב שהתשובה היא משום שהכלכלה האמיתית, ימי שלמה, הכלכלה האמיתית של התורה, שכאשר, וכל יהודים על זה כל יום בפרשת ויהי שמוע, כאשר עם ישראל עושה את הטוב בעיני השם, במובן הפשוט, אני משתמש במילים הפשוטות ביותר, כן, דבק בקודש, דבק במצוות, אז הכלכלה היא מבטאת באמת את הכלכלה, סליחה, משקפת את זה. תהיה כלכלה בריאה, כי לא בזמן שלמה. ולא בגלל שבחנו עם הסוציאליזם, הקפיטליזם. זה לא נכנס לזה, זה לא נכנס לאיזה דפוס, לאיזושהי פרדיגמה קבועה, למסגרת קבועה. זו כלכלה שונה לגמרי. אין לנו מושג מה, אבל ברור דבר אחד שזה יהיה לעתיד לבוא. לכן הרב, במקום לעשות כל מיני חשבוינס, איפה אנחנו, למה אנחנו יותר קשורים לתפיסה הזאת, לתפיסה הזאת, הרב העדיף להתעלם מזה, לכאורה, כן. ימי שלמה זה הדוגמה. הדוגמה הקלאסיקה, יש פסקה, אולי מקבילה לזה, יש כאן אורות, נכון? צריך להיות. יש באורות, אורות, הכל נמצא חוץ מאורות. יש באורות פסקה או שתיים שקצת רומז לעניין הזה. אורות התחייה, תתווה, דוגמה לדבר, כן, יש לכם את זה. שכוח ישראל, אני פשוט אין לי את הספר, שכוח ישראל גדול, בעמוד סמכזם, במהדורה הקלאסית, פסקת הדבר, שכוח ישראל גדול, בואו לא נסביר, רק ככה נחוש את המנגינה, כן? תחיל להסביר, זה עוד מעט נגיע למסכת שבת, הוא מצא כאן דברים. שכוח ישראל גדול, נשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, פסיק, וענפיו המעשים מתוקנים בסידור מלא, פסיק נראה מיותר כאן, היינו בקדושה, בייחוד ובברכה, מה זה ההבדל? טוב. מקדש, ממשלה, נבואה, חוכמה. אז ההתרחבות לצד החול כולל עינוגי חושים רוחניים וגשמיים, הרב לא מפרט מה זה, כולל גם הצמדות לתרבויות זרות, הצצה חדירית פנימית לחיים של המון עמים ולאומים שהיו מפעלים ספריותיהם, קשר תרבותי אפילו, תדע מה זה. כל אלה טובים ומסוגלים להרחיב את אורתו, והתחום ארוך, מביא את המסכת שבת, י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, אתה צריך להבין מה הרב רוצה כאן, כן. משחשך האור, הנה, חורבן הבית, זה ימי שלמה. משחשך האור, עדיין משלמה את חורבן הבית היה משהו, נראה את זה עוד מעט. משחשך האור משגלתה שכינה, משנעתקה רגלי האומה מבית, נעתקו כמובן, רגלי האומה מבית חייה, בית חיה, כן, ירושלים, כן? אפרופו יד כיסלב, אצל חבד בית חיינו 770, כן? מי שבהפתעה חושב שזה ורחם יצאים כבית חיים הפעם האלה שם, אז הוא לא מכוון נכון, אז גם הרב לא התכוון לזה, תתפלו. מי שנתקו רגלי המים מבית חיה, החל הצמצום להיות נטבע. יש ניכור בין הכלכלה, הצמיחה הכלכלית לבין הקודש. שימו לב, כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להפיל תורה קודש, ותום אתר הבצלו. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל, וכנגד ההשפעות התרבותיות הזרות, יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמיניות קטנה מביאה לידי ביתה, והישמע ישורון. מכאן באו עוצב, סיגוף, כדרות, פחדנות, מצב גלותי. וביותר מה שפעלו אל החיים הגשמיים, פעלו אל החיים הרוחניים. עד אשר, בואו נמשיך להתרשם מזה, עד אשר יקוץ הקץ, ברוך השם אנחנו עומדים על ספרו, קץ, כפי שהרב מדגיש לו פעם אחת, או עולה מדבריו, זה לא רק סימן של סוף, אלא של יקיצה, התעוררות. אנחנו עוקבים אחרי דברי הרב, הרב לא פעם אחת מגיש את העניין של ההתעוררות, מי ישן בגלות? לא כמה אדם פרטי, האומה ישנה. החיים הלאומיים היו רדומים בגלות, כן? יש איזה ביטויים בכמה מקומות, הרב מדבר על התרדמה, על הנסירה, מי שקצת, אני ככה מזכיר ביטויים שפה ושם נחשפתם אליהם. עד אשר יקוץ הקץ שכל קורה בכוח, הרחיב במקום הוא הלך, לראות משכנותך, יתו, פסל הפטרה, כן? כי ימין ושמאל תפרוץ וברך, ואז התחום של 2,000 אמה מעניין, הולך ומתרחב, כמידת השעתם. זה מעניין הביטוי הזה, בארץ ישראל, התחום הדאורייתא, י"ב מיל, ובחוץ לארץ, תחום דרבונן, 2000 אמה. מה הרב רומז כאן? זה נשמע סוגיות במסכת שבת. טוב, צריך להבין מה הרב מצא כאן. אז זה בדיוק מה שעסקנו כאן עכשיו, נמשיך הלאה, וכיוון שכך נמשיך נקרא מהר, על עושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה, דיברנו על זה גם כן בזה שחנוכת בית המקדש הייתה ביום כיפור, כן? העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה לכם, לכל הרעיון האלוקי שממנו יוצא, והמחשבה האלוקית, מהן מהמילים שראינו כאן, הועילה להשפיע על האומה חיי עונג, חיים שכבוד ורומות הכל. אז, כאן, לא ראינו בכלל, והתרומם העם לכאורה, כי אין לו מדובר על האדם פרטי, על במותי השירה החיה האלוקית סובך, ועל מרומי פרח חיים, היינו הדר הגדולה הלאומית, וזה והאהבה התורה והרננה. כלומר, שירה צריך לרק חדש בזה הרבה. שירה זה יכולת, הרב כותב באיזה מקום, שירה זו הבאה שכלית עליונה. זה רגש, ודאי. אבל זה לא פתוס. מערבבים את המושגים האלה. ישנם דברים שלא נכנסים במילים רגילות. ובמילים שכליות שלנו. כשאנחנו כותבים מאמר, פרוזה, כתבי הרב, לכן התורה היא שירה, כתבי הרב הם שירה. כשאנחנו כותבים דבר, אנחנו צמודים תלמיד בכללים תחביריים. כללים להווה, לעתיד, עבר, רבי, מחיד, משקל או אין משקל, כן. הריאל די תוקף את העובדה שהיו ממשוררי מאה ביניים שכתבו שירים במשקלים. בגלל העניין הזה, כן. טוען שזה השפעת השירה הערבית, שפת הקודש אין משקלים. מקצב נקרא לזה בצורה שלנו, כן? לכתוב את השיר במקצב מסוים. צעיר ציון, לא תשאלי שלום הדורא לשלום הערבים, זה לא במשקל, החרוזים. אגב, המהר"ל בעצמו, לא, הרבה מהגדולים עסקו בשאלה הזו, כן? אם צריך לכתוב או לא. עכשיו, למה? התורה היא שירה. אי אפשר להלחין אותה. כשיש משקל אפשר להלחין, אי אפשר להלחין אותה. כי זו שירה אחרת. ואז השיר משה בן יסע את השירה הזאת, זה מרתיע. זה כתוב בצורה של שיר, אבל נסו למצוא בו את המקצב, את המשקל הפנימי, אתם לא מוצאים לו, כי זה מעבר לזה, המשקל משעבד. הוא מכריח אותנו להיות במסגרת. אבל כשהרוח הפנימית פורצת, יש הכללים אחרים. מילים אחרות ששירה זה ביטוי להבעה עליונה שלא יכולה להתכנס בתוך כללי הדקדוק והתחביר והמילים הרגילות. לכן כשאדם קורא שיר, שיר אמיתי, כן, היום לא לקחת שני מילים דומים, דומות, סליחה, דומים, שתי מילים דומות, סליחה, ומיד הופכים את זה לשיר, כן. משורר אמיתי, הרב, כשביאלי קלה לארץ, הרב עם כל הביקורת העצומה של ביאלי, הוא די מפרגן לו, שכתוב את שירת התשובה, ככה כותב לו, כן. הכיר אותו מוולוז'ין, הרב זצ"ל, כן. לא יודע אם למדו באותו שיעור, אבל באותו זמן, כן. בכל אופן, עוד הרבה גדולים למדו שם, גדולים בכל התחומים שלנו. אבל בכל אופן, השירה זה החוסר יכולת להביע דבר במילים. כי המילים מצמצמות. אבל צריך להביע במילים, נכון? זה במילים עם כללי לשון שונים. זה שירה אמיתית. לכן כשאדם קורא שיר, יכול לקרוא את זה מי שמתמצא בשירה 20 פעמים, וכל פעם להבין את זה אחרת. לא בגלל שהשכל מבין אחרת, הוא מזהה דברים במשחקי האותיות והצורות, רעיונות שהוא לא חשב עליהם קודם לכן. אגב, הרב עצמו כתב שירים, כי זה דור מפורסם, כן. ששיר ידוע על חנוכה, וזה הוא כתב ממש בצעירותו, רואים את זה, יותר מאוחר, במורות הראייה, ספרו המדק הזה, שהם הוא מופיע בכרוך באחד איך זה נקרא, חמישיות למיניהם, כן. פעם זה עשה, אלציב בבית זה כספר, היום זה חלק מה, אני כבר לא זוכר מה. מוסר אביך אני מבין, לא, זה תסתכל, מה? לא זוכר, זה, הרי הם קרחו אותם ביחד, כן, קבלה והלכה, כן. סוג קוקטייל, אבל בכל אופן, שם רואים מה זו שירה, כן, אמיתית, שירה של אמת, כן. מה? נכון, אבל לא את כולם. אז זה מה שאמרתי, בגיל צעיר יותר, לאט לאט. שיר החנוכה זה קלאסי, מה שאתה אומר, כן. בגיל צעיר מאוד הוא כתב שיר חנוכה, את כל דיני חנוכה. צריך לפנח את השיר הזה, את כל דיני חנוכה, את זה בשיר, כן. לא בשיר קטן. ממש, כל מי שיערוך את זה בצורה מדעית, כל מילה, אין שולחן אורך פה, אין משנבו פה, אין זה, הכל כתב את זה כשיר, כן. זה פלא עצום, הכישרון הזה, כן. אבל אפשר מאוד דיני חנוכה מהשיר הזה, אבל מי שלא יודע דיני חנוכה, לא להבין את השיר, זה סתירה פנימית, כן. בכל אופן, אז אנחנו מגיעים כאן לשיר השירים. זה לא בדיוק העניין, מה שהרב כותב כאן. מתרומם על במותי השירה. את בהירות הנפש, את רוממות הנפש צריך להעיר בצורה שונה. אי אפשר להכניס במושגים שלנו. ולכן מתרומם העם על במותי השירה, על מורה פאר החיים, כבר שייך לחיים מפוארים יותר. פאר מלשון הוד, יופי, לשון ענפים, פוארות, כן? וזה כל זה נובע למה הוא שקוע לעולם של אמת בגלל החיבור בין הדר הגדולה הלאומית מצד אחד התוכן הפנימי של התכונה הלאומית שבא ביחד עם הערה הפנימית של אהבת השם, כן, חיבור בין הידיעות, ואז בשלב הזה זה בא לידי ביטוי בשיר השירים. לא היה כל העולם, לא היה עולם כולו כדאי כיום שניתנה בו שיר השירים שכל הכתובים קודש, שיר השירים קודש קודשים, טוב המשמעות ההלכתית של זה כמובן, כן, אבל עד כדי כך שגם מה שאצלנו מוגדר כצדדים יצריים, שיר השירים, כן, הוא בא לגלם במילים האלה את השאיפות המוסריות של האדם. לוקחים את הדבר כאילו הכי ירוד, מרומם אותו למעלה. ותארים בצורה מיוחדת למיני התקש של הקדוש ברוך הוא. טוב, כדי להבין יותר את הדברים, מומלץ לעיין, הרב רק מסביר למה שיר השירים חשבו לתקופה הזאת של שלמה ולא במקרה. שלושה ספרים כתב שלמה, וכל אחד זה עניין לעצמו. שיר השירים קודש קודשים, לא מוסבר בצורה קודש, הרב כותב את זה כאן בתחילת אורות האורות, דוגמה, כדי להסביר את המושג הזה, הרב צביודה אני מתכוון, כן? כותב בעמוד הראשון, לפני ארץ ישראל, בהקדמה לאורות, זה כותב כאן שפע קודש הקודשים, של ספר האורות הזה. זה דבר מאוד מעניין. שפע קודש הקודשים, והרב מאוד דייק בלשונו של ספר האורות הזה. אורות מאופל, את ישראל, מכמה יסודתך, אורות הצקירה, הרב כן אתם, שהופיע מתוך חנוכה, עם ראשית בורו וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, למה קודש קודשים? הרב נתן כאן מעין כאילו קומה שנייה על אורות הקודש. כי אורות הקודש במהות עוסקת בפגישה עם החיים הפרטיים המרוממים, עם השאיפות הנפשיות, השאיפות הרוחניות, הבניין המוסרי של האדם. ספר אורות עוסק במפגש של אותם צדדים עליונים בחיים הישראלים. מופיע בפועל, באומה. קודש קודשים, כן. לא רק הקודש קריאה עצמו, כיצד הוא מופיע בנו. ולכן גם, אני מזגיש את זה משום שגם לכן גם שיר השירים זה קודש קודשים, כן. הוא מתאר לא את האדם הפרטי. במילים הפרטיות הוא מתאר את האומה. מה מתחולל באומה כשהיא פוגשת את דבר השם. ולכן רש"י מדגיש בפתיחה לשיר השירים, שזה הספר היחידי שאין לו פירוש על פי הפשט, אלא עוד על פי מדרשים. ומזה אנחנו מגיעים להקדמה הפורסמת של הרב זצ"ל לשיר השירים. מכירים את זה ודאי, כן? מופיע בעולת ראייה. זה פלא עצום. הקדמה, צריך פעם להתקל בהקדמה, זה הקדמה מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת עם לשון, מה זה שיר השירים, כן. הסיפור שסופר, ואגב, צריך לדבר עם הבן של מי שמוכס לו העניין הזה, הרב זצ"ל, מישהו פרסם באחד העלונים, דעה, עיתונים, לא היו לנו פרשת תשובה, ירחונים, הספרות מאוד התפתחה בדורו של הרב, מאמר מאוד חריף נגד שיר השירים, או נגד שלמה המלך, כן. הרב זצ"ל שמע את זה וזעזע, אז שאל אותו אחד שהלך איתו, אחד מהמכותבים שלו, באגרות ראייה, יש אחד מהנמענים של הרב, בנימין מנשה לוין, תסתכלו, הרב דוקטור בנימין מנשה לוין. הוא היה, ערך את אוצר הגאונים, באמת זה מאוד מיוחד שהרב עוד לימד אותו בחוץ לארץ, מהתלמידים הראשונים של הרב, עוד לפני שהוא עלה לארץ, אחר כך הוא עלה לארץ, וכן הלאה. אז הוא שאל את הרב, והרב היה מזועזע כולו והתחיל להסביר לו מה זה שיר השירים, והוא עמד וכתב את זה. ומה שכתב זה הקדמה, אי אפשר להבין, זה נראה כאילו ספר הזה עבר איזה 50 עריכות לשוניות, כן? זה הדיבור של הרב, כן? אני לימים, הבן של בנימין, של שאול, פגשתי אותו, סיפר לי, הוא שומע את זה מאבא, כן? לא מהסיפורים שבספרים, כן? מאבא שלו, שבאמת זה, לא שהיה לי ספק על הסיפור, בסדר, הייתי כמה זה מדויק, כן? כי הרבה פעמים סיפורים, כמו מסכת שבת, כשהם כלי ראשון עוד מבשלים, כלי שני שלישי, זה כבר לגמרי, כן? לפעמים יש סיפור של כלי 20 כבר, אבל שם שמעתי את זה מכלי שני. אבל בכל אופן, זה שיר השירים, היינו שם בהקדמה, מאוד מאוד חשוב לראות את הדברים. כן, לכן גם שיר השירים עוסק שם אינסוף נמזים על הגאולה ועל בית שני ועל בית שלישי. הכל נכנס שם בתוך הפסוקים, כן, השבעתי אתכם לא תירושלים, וזה רץ מדבר לדבר, כי זה לא סקירה היסטורית, סקירה רוחנית, אז הסדר הוא שונה, כן. הלאה, וכאן הרב הולך עם, הזכרתי, כן, שלושה ספרים, נגמור את המשפט, שבטרתי בו שלושה ספרים שכתב שלמה, יש לנו את שיר השירים, שסברנו עכשיו, ואת קהלת ואת משלי. עכשיו, המשותף לקהלת ומשלי, רבותי, הגמרא אצלנו בשבת, על קהלת כולם יודעים, וגם על משלי, רצו לגנוז את זה. עכשיו, על קהלת רצו לגנוז, כי הוא רצו סתירות, הגמרא מביאה את זה, כן. בסוף לא גנזו, כי תחילתו יראת שמיים וסבו יראת שמיים. יש עריכות דברים על זה בעין היה השבת. עניין טכני, אם כתוב יראת שמיים, יהיה בסדר. מה זה גניזה? אתה חושב שלגנוז, אצלנו המילה גניזה, זה בעצם, מה אנחנו שמים בגניזה? מה שרוצים לשים בפח, רק אסור לשים בפח. שמים בגניזה, יקברו את זה, כן? אבל גניזה בזמן חזון זה לא סוג של פח, רק בצורה יותר נאותה. זה המתנה. אור שבראו הקדוש ברוך הוא לצדיקים גנזו. לעתיד לבוא זה יצא. וכן הלאה, יש ביטוי בגמרא בשבת, בעין הרי שבת. בית הרב, בית גנזה, היה מקום כזה בירושלים. זה בית הרב בחובן את המקדש, בית גנזה, כן, מקום מאוד מיוחד, שהרב מברר מה זה המושג הזה, כן. לכן אני אומר לענייננו, הגנזה של קהלת זה לא מצב שבו, טוב, נוציא אותו מכתבי הקודם. לא, אנחנו לא מסוגלים להבין אותו. בגלל עירת שמיים מסוגלים, וגם משלי, איפה סיפור? מה אומרת שרצו לגנוז את משלי, אבל כיוון שלא גנזו את קהלת, גם לא גנזו את משלי. וזה לא בחינם, זה גם בגלל האישיות של שלמה וגם בגלל הדור הזה. הבאה של הרשמים האלוקיים שמופיע בשלושה ספרים. שיר השירים שמפרט את היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, קהלת שמברר מבחינה כאילו שכלית את סדרי החיים, ומשלי שזה הצד המוסרי שבאדם, אבל הם בקומה המיוחדת שמתאימה לדור של שלמה. אנחנו נתקלים בזה, לא מבינים את זה. אנחנו לא בקומה הזאת. טוב, בסוף לא גנזו, כן, גם שיר השירים זה קודש קודשים. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה בצורה הרגילה שלו. וכשאני שואל עוד פעם, האם זה רק כישרונו של שלמה? ודאי שגם. אבל בעיקר, זה מה שהרב כותב, העם, זה דור שמתאים שדברים כאלה יכתבו בו. זה משקף את רוח הדור, נאמר ככה. זה ספרות שמשקפת את מה שהתחולל בנפש, הנפש הקולקטיבית של הדור. אבל, טוב, לא לעולם חוסן, ולמרות ההתרוממות הגדולה קרסה מלכות שלמה, המלכות באמת הביקה כמו שראינו, כן, ראה את זה גם, כן, חדר לזיכרון הקולקטיבי של האומה, עד שירדנו מבימת ההיסטוריה לכאורה, שלפני זה שתרחבם וירבם. איך זה התחיל? כן, כן. זה כדאי לראות, יש לזה סוגיה ארוכה מאוד בכתבי הרב גם כן שם בעיני הברכות בית, כן. זה היה נשמע כאילו השאלה היא למה הוא גנז אותם, כן. מה הוא פחד שהשתמשו שם הרב מברר בעריכות את הסוגיה של השגחה פרטית של היחס בין השתדלס לבין השגחה פרטית או בין בחירה חופשית יותר נכון. שם הרב מברר את הסוגיה הזו, אם אנחנו הולכים לרופאים, כן. סוגיה גדולה איך להתייחס, כלומר, הרב לוקר את זה שם, הוא מביא דברי הר"ן בדרשות שלו, שגם כאן אנחנו נפגשים בסוגיה מרתקת כשלעצמה, לכן לא נרחיב את הדברים, לגבי המושג של כוחי ועוצם ידי, מושג המפורסם, כן, כוחי ועוצם ידי. פרשת עקב, אפשר לפקול, ללמוד את זה כביקורת, זה הגישה המפורסמת, חובת הלבבות ואחרים, כלומר שזה לא טוב לומר כוחי ועוצם ידי עשו את כל החיל הזה, אפשר ללמוד זה כמו הר"ן בדרשות, הר"ן, בהנחה שזה אותו הר"ן של שבת, בואו נאמר שכן, עד על ודאי אחד מהראשונים, כן, שתמיד הזכיר אותו האחרונים, שהוא כותב שם בדרשות שכוחי ועוצם ידי, זה אמירה חיובית, צריך לומר את זה. אני עושה השתד להסבר, או לא. זה, הרב מחבר את זה לסוגיה של האם יש מחלוקת ראשונים. על פניו, כן? כרגיל, אחרי שלומדים בפסקה של הרב, רואים שזה לא בדיוק מחלוקת ראשונים. הרב עושה הבחנו בין תקופות, כן? כנה לגבי העניין של ספר התרופות, ש... מה שהזכרת, כן, שהוא גנז את ספר התרופות, ולמה ומה, זה לא ש... לא רצו שישתמשו בתרופות, כי זה הדור חלש, שצריך לאמץ בו את כוח התפילה, אבל זה זה. רב כותב שיש דורות שצריך לאמץ את ההשגר, את ה... את השתדלס, יש דורות שלא, וכן הלאה. בזמנו היה פעם דבר שנקרא, טוב, שכם זה פלי היסטוריה, מצעדי צהל, אם שמעתם. זה היה אירוע מרכזי של יום העצמאות. ו... כולם הלכו, זה היה ממש אירוע, אתם צריכים להבין שדור ההורים שלנו, מה שנקרא, זה דור שבשבילו כשהוא היה צהל צועד עם טנקים וחיילים, וזה היה בשבילו, אין לך קץ מגולה מזה, כן? זה דור שראה הרבה באירופה כמה שנים קודם לכן. ומי ימין שיזכו לצבא יהודי וכן הלאה, זה מזה זה רומם טעם, זה יפסיק בעצם, דבר ש... בין יתר הדברים שהמדינה עברה שינוי גדול, דבר שזה, מצד הגדול היה... חצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, דומני, וזהו. היה אחר כך עוד משהו קטן. זה כבר הפסיק, מכל הסיבות, חלק ממה שהעם עבר באותה תקופה. על כל פנים, הרב צבי יהודה היה יורד לראות את המצעד בירושלים, כן. ואני לא הייתי על זה בתקופה הזאת בישיבה, אבל ירד לראות את המצעד. כי היו הרבה, אני מדגיש זה, כי היו הרבה מגדולי ישראל שדי בזו לזה, כן. כוחי ועוצם ידים, ניתנתיות, כן הלאה. רב ציודה להפך היה עומד שם ועומד פסוקי ומתרגש ועוד פעם זה כאן רואים את ההבדל הגדול בין הגישה, כן, האם זה צבא פולני עם חיילים, עם חיילים יהודים, או יש משמעות שונה לצבא היהודי, כן. זה לא מה שהתרגלנו בגלות, כן. אז זה בדיוק ההבחנה שהרב מחלק בתקופות איך להתייחס לכוח של האדם. כוחי ועוצם ידי זה משפט חיובי או שלילי. טוב, אבל צריך להרחיב את הסוגיה, הסוגיה מאוד מרתקת, וכרגיל, מחלוקת ראשונים שאחרי שלומדים את הרב, מבינים, אני אומר, תיארן חובת הלבות, האמונות ודעות, אחרים, שזה לא עד כדי כך. בכל אופן, רק כבואו נתחיל את העניין הבא שיש כאן, רק הרוח הלאומי, ביחוסו הכללי, התרומם למידת גובו בימים הטובים מהם, של התעלות ההיסטורית, מעניין הסיפור הזה, וייחס את מקור חיה וקרב נישון. קיומו והצלתו יש בתוכן ההופעה, בגלל מתוך תוכן ההופעה של הרעיון האלוקי. אבל שימו לב, המוסר הפרטי עוד לא נזדקף לבוא לידי מידה זו. תוכנית החיים של היחידים לא חדלתים גם היא להרמוניה העליונה הזו. תראו, קשה הרבה פעמים להבין את המהלך הזה, אבל ברגע שהמושגים הופכים להיות מושגים, נקרא את זה קצת למחוז אחר, כדי לתת קצת דוגמה לעניין הזה. אם אדם, כשחזר אמרו שלעולם אדם, ילמד אדם שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. כל הביטוי. אם חזר דיברו על כך, אם הרב זצל, גם חזר, אבל לא בהקשר הזה, אם הרב זצל כותב באורות התורה שלפים, אדם מרגיש שהוא לא נבנה מתוך דברי תורה, נותן את כל האפשרויות, או מחוסר הכנה של קודש, או מחוסר הכנה של חול. נתקלתם בזה פעם בביטוי הזה, שמאוד מיוחד, חוסר הכנה של חול. עכשיו, יש המזוהים שחוסר הכנה של חול, הכוונה היא שהוא לא מכיר את המושגים. הוא רואה, לומד מה זה שור שנגח את הפרה, הוא לא מוכן לזה, כי הוא אף פעם נורא לא שור ולא פרה. ספום מבית מדרש. טוב, אז בשביל זה לא צריך תורות התורה, זה פסיכולוגיה, כן. אבל הרב מתכוון חוסר הכנה של חול, זה רמז ושם לצורה לאומית למה שיש כאן. כשאדם לומד תורה, צריך להכיר את הערך העצום של התורה ולהופעתה, ובניינה העצום בבניין, כחלק מבניין האומה, והכרה שקריאה, כי לימוד תורה זה קריאה בשם השם. ועם ישראל עומד על רגלה ומקבל את ערכו ההיסטורי מתוך קשר עצום לתורה והסתכל, ואני יכול... נמשיך הלאה. אבל אם הוא לא מרגיש שטוב לו בלימוד תורה, ושהוא אוהב ללמוד גמרא, ושטוב לו בסוגיות, כל העסק, כל הדברים האחרים, זה דברים פורחים באוויר. הוא יעזוב את הישיבה, הוא לא אוהב את הגמרא בחיים. צריך גם את הלא לשמע, את הרצון הפרטי ללמוד. את הלא לישון בלילה, כשאני לא אומר, לא לישון ביום, בסדר. כשאני לא מבין את תוספות, זה לא רק בגלל שחסר משהו בהופעה הלאומית שהתוספות לא קיבל איזה ערך, כי זה מעצבן אותי, אני רוצה להבין אותו. אני אגואיסט, כן. הרבה אנשים שוגעים בזה. זאת אומרת שאחד עשר, נזכיר את זה, לא הזכרתי אתמול, אבל פעם היה פעם כינוס, בכל זאת נזכיר, כיוון שהמשך לדברים של אתמול, היה פעם לפני כמה שנים, בעקבות כמה פרשיות שעסקו, הציבור אצלנו ציבור אנרגטי, כן, כל שבוע יש ציבור חדש כידוע, כן. היה אז משהו אחר, כבר לא זוכר מה, זה היה כינוס חרום, הזמינו להר המור. גם אני הייתי שם, כינוס חרום, ואז הצטרפו גם כל הישיבה, לא יודע, כל הישיבה, אבל זה היה כשהישיבה הייתה בקרם, שם בקרמית, אם מישהו יודע מה אני מתכוון, כן. איפה ששלום בנייך היום עדיין, היה גם אז, נכון? בכל אופן, אז שם הייתה הישיבה, זה היה כינוס, והרב מרדכי, מורי ורבי זצ"ל, מורינו ורבינו, הוא קם ובטא בצורה מאוד חריפה, וזה ככה, זעזע אנשים, אני זוכר שכה ככה, ופנו אליי כאילו, מה רוצה? הוא דיבר שם בצורה מאוד חריפה, ואמר, תפסיקו להיות אידיאליסטים, תפסיקו ללמוד תורה, תפסיק לדבר על אידיאלים, להתחיל ללמוד ללמוד תורה. אני אמרתי, האמירה הייתה כאן שהמון מהקלקולים בחברה אצלנו נובעת, נובעים, או חוסר ההבנה, או הצליעה, או חוסר הישרות, נובעת מזה שמרוב רצון הם להיות כלל ישראלי ואידיאליסטי עצום, שוכים את הדבר הפשוט ביותר, לשבת ללמוד תורה, לאהוב את התורה כשהיא תשכלה עצמה. ואז כולם אידיאליסטים עצומים. כמו אותו אדם, כן, להבדיל מיליון הבדלות, זה לא התחום כאן, אבל זה כמו אותו אדם שכל כבר שנה שלמה, בשיעור ג' ד' ב', לא משנה, כל אחד בגלל שומע את כל הדיסקים או הקלטות האפשריות כהכנה לצבא, והוא בא לצבא עם תחושה ש... ברוך השם, השם יש שם עצמו שירה, אם דיברנו על זה, הוא גואל ישראל וכו'. הוא מלא בקשר לאומה, ואולי השם כבר כמה ימים בגלל ההתרחשות העצומה לפני הגיוס וכו' וכו', הוא מתגייס ו... רבותיי, זה לא עובד ככה, יש מסע לולכות ראשון, הוא יישבר שם. הוא לא חשב שגאולת ישראל באה עם איזה משקל על הכתפיים, הוא חושב שזה משהו אווירי מתוך לימוד פרקי המלחמה, לא יודע שגם צריך לרוץ בבוץ, כן, זה הוא לא חשב, זה הגאולה, זה... ואנשים כאלה קשה להם מאוד, משום שהמוסר, אני מביא את העניין הזה, המושגים הכלליים כל כך בהירים אצלהם, לכאורה, הם לא יודעים שהמושג הכללים צריכים גם להופיע באדם הפרטי. למה אני אומר את הדברים? כי בגדול, זה גם בלימוד תורה אני אומר, אבל הרב כותב באיזה מקום שאם אדם ילמד רק, משפטים מפחידים, אם אדם ילמד רק תורה לשמה, לא יהיה לו שום מוטיבציה להקיף לדעת שס. איך פתאום ללמוד כל החיים אותו דף? הדבר השם מופיע כאן, למה ללמוד עוד הפעם, כן? הצורך להקיף זה נובע מתוך, סליחה להביא אותו, אגואיזם מסוים. זה מצוין. ממיימה שזה רב, כן. אני לא חושב שדבר, הדבר הזה. כמובן, תורה לשמוע אומרת שלדעת שזה בסיס להמשך, כן? לא להתעקע בזה. אבל הרב מדגיש בקבצים, לעולם ילמד אדם שלא לשמוע מתוך שלא לשמוע. לעולם. זה לא... משפט התנצלותי, אפולוגטי, גם אם אתה לומד לא לשמה, תתנחם. זה לעולם. כך טבעו של דברים. כן.
אבל באמת, החיסרון
בלימוד אחר כל חיים, מה... או, הנה חינם, זו שאלה נכונה. אני חושב שזו שאלה מאוד נכונה. אתה נגעת. הרב כותב באורות התורה, יש מוסר פנימי שיוצר שקיקה לדעת את כל התורה כולה. זאת אומרת, זה מוסר פנימי. אתה צודק בשביל, שאלה מאוד נכונה, כן. כמו שגם הנפש החיים כבר כותב על זה, עם התורה, שחיים, מי שמריח בין האותיות שלו, הרי בזה הוא תוקף בצורה חריפה מאוד את החסידות, הרי הגרא, חיים ולוז'ים מאוד התנגדו לחסידות כידוע, כן. ביד כסלו היה להם את הצרם האמיתי, גם למדו גמרא, כן, אבל בלי לרקוד, אולי חיבור מנגן על הקצות ביד כסף שלהם, לא יודע, אבל בכל אופן, הוא כותב מנפש החיים, כל העניין של תורה זה כפי שדיברו בחסידות, זה דבקות ודבדו ודבקות, אז הוא כותב שהוא אומר אדם תהילים כל היום, שמה לשבור את הראש על המלאכה שהם צריכה לגופה, או על מלאכות, הוא אומר תהילים, המחאה יש שלושה סדרים, עם חברות, בלי חברות, היו נמתקיות, אפשר למצוא את זה, זה מסגרת, כן, כדי להגיש את זה, ולא עושים את זה, לא עושים את זה, כן. טוב, אז עונה גם, לא עונה לשאלה שלך, נותן כיוון, כן, זה נכון. אני מעדיף שאלה בשאלה, מאשר לחפש ניסוח לא מדויק. עכשיו, בענייננו כאן, הרב כותב שזה נעשה בסוף בית ראשון, וזה התחיל אצל שלמה. מרוב אחיזה באידיאלים, המוסר הפרטי לא קיבל צורה, לא עובד בעין. נצמדו לקודש, נצמדו לנביאים, ולא הרגיש שעושה הצורך הרוחני הפרטי מקבל מענה. ואז התחילה עבודה זרה. הם היו צמודים לערכים הלאומיים. באו לבית המקדש בחגים, עלו לרגל. קריבו קורבנות, התפעלו מזה שהם שייכים לעם ישראל. אבל כשרצו לבטא את הרגש הפרטי שלהם, וגם צריך לזכור, זה מדובר בתקופה בבית ראשון שאין תפילות. זה לא מה שאנחנו מכירים היום. תפילה דרבונן, וגם אם דוראית על הרמב״ם, זה לומר משהו. לא כתוב באף מקום ששלוש תפילות, תפילה אחת ביום. ולא כתוב 18, ברכה אחת. אנחנו לא יודעים מה אפילו. ואדם חש צורך לבטל את הקשר שלו לבורא. במה? כי הוא שייך לעם ישראל. אבל זה לא מפצה את הנפש הפרטית. ואז התחילה את הרדורות הגדולה. האם זה ביקורת? זה לא ביקורת. וכאן הרב מנתח את העניין הזה, כן. ואז, לכאורה, למה זה התחיל אצל שלמה? למה הבית לא חרב אצל שלמה? איך זה מתקשר עם רחבם וערבם? טוב, יש כאן רמזים לעניין הזה. כביכול זה התחיל, הגמרא אומרת על שלמה, פלא עצום שבגלל ש... סיפור מלכת שבא, לא מלכת שבא, סירת, שהוא נשא את בת פרו כמובן, כן. בא מלך גבריאל, נעץ קנה בים, ועליו עלה סרטון, לא מתכוון הסרטונים שאין לי כאן, לא הסרטון הזה, כן. וכו' וכו', ושם נבנתה רומי. מה רומי? איך הגענו לרומי פתאום? שהוא היה נצרות. לא. וזה כמה שנים זה אחרי? 800 שנה, תעשו רשבון. כי בכל הניצנים של הנצרות התחילה בזמן של רחבה מהירבן. טוב, איך להבין את זה? מה הקשר בין הדברים? כרגיל, אמרנו, אין דבר שהרב לא הפך מכל הכיוונים, אז גם בנושא הזה הרב עוסק הרבה בסוגה של רחבם וערבם, וזה קשור לנצרות, 800 שנים מאחר מכן. זה נושא לעצור, צריך לבדוק את זה, אבל זה לא בחינם, אם אני הזכרתי את מלכת שבא, אז אני רק מוסיף מילה אחת. פעם נתחיל מזאת פעם, שהחז"ל אומרים תיאום מאוד מיוחד על מלכת שבא, שממה שהכי התפעלה כשהיא הגיעה לירושלים, זה לראות שהיה בין שלמה, בין ארמון שלמה לבין העזרה, היה מסדרון כזה. תנסו לדמיין לעצמכם היום, בהנחה שעיר דוד למלכות שלמה, איזה מקומו של שלמה, כך טוענים בהנחה, פלוס מינוס, כן? אז היה דרך מיוחדת שהמלך הגיע משם השאל בית המקדש, אבל היא לא התפעלה מהארכיטקטורה של זה. זה לא העניין, נראית עוד ועוד עוד, מבנים מונומנטליים, לא דווקא זה. מהקשר בין המלכות לבין הקודש. דבר שבעולם התרבותי של פעם לא היה שום קשר ביניהם. קודש זה הכמרים וכו', והמלכות זה אנשי המייס, כן? היא לא התפלה מזה שהמלך הוא גם גדול הדור. שגדול הדור הוא המלך, כן? מושגים שלא קיימים אצלם אותם. מזה התפלה, טוב. כי זה החיבור בין האידיאות. העולם לא הכיר בדבר כזה. אז עוד פעם, למה זה לא התפתח לדורות? זה הפסקה כאן, אבל זה בעזרת השם. איך תכן, אנחנו נראה כבר... שיעור הבא, שיעור בעצם. רגע, יום שני, כן. מה? יש, בהנחה ש... לא, אני מתכוון שבגלל שזה יום... אני אבדוק את זה. בגלל שיום ראשון של שבוע הבא זה נר ראשון, אז התשובה יותר ארוכה. כי הקריאה הרבה יותר ארוכה. ועלה, כן, עלה יש כל יום, כי הקריאה יותר הרבה יותר ארוכה. אני אבדוק, בטח יודיעו, נירון, נבדוק... אבל לא מראה את המכפלה, נכון? מה? אז יש אפשרות, ובעיקרון יש אפשרות להגיע... כן, למדנו על שירים, אז תורידו שיר אחד או שניים בהלל, אז נוכל להגיע, כן, אבל טוב, להתראות.